טוב, שלום לכולם. בשורות טובות, ישועות ונחמות, נחמות. ברוך השם זכינו, ורני קבילי כבר חזר אלינו. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא, נכון לנו עוד הרבה הרבה ניסים, תגידו אמן. וחרבותם תבוא בליבותם, וקשתם תישברנה, והכל יבוא על מקום בשלום, בעזרת השם, בשורות טובות. אנחנו נמצאים באמצע השובבים, שמות וערן, בו בשלח, והנה הגענו לפרשת יתרו, שמות וערן, בו בשלח יתרו, הפרשה החמישית בסדר השובבים. וכמו המהלך הפרטי ש... ברשותכם,
חברים.
כמו המהלך הכללי של כל עם ישראל שעובר מהיציאה ממצרים, כך גם המהלך הפרטי של כל אחד מאיתנו. כבר דיברנו על זה בפנים הקודמות, שבעצם השובבים זה סוג של מהלך פרטי של כל אחד מאיתנו, שבעצם רוכב על המהלך שהיה בזמנו. בכלל, כל התורה כתוב על כל התורה כולה, שרק נבואה שנצטרכה לדורות, היא נכתבה. נבואה שלא נצטרכה לדורות, לא נכתבה. זאת אומרת, אם הדבר נכתב בזמנו בתורה, מכיוון שיש לנו גם מה ללמוד מהעניין הזה, גם כאן היום, בשנת תשפ"ו. בסדר? בשבט תשפ"ו. אז הנושא שלנו היום, קראנו לו, זה סור מרע למען קבלת התורה. זה יצא לי איזה חרוך. דפים יש פה, מוזמנים לקראת את הדפים. רק לפני כן, כדרכנו בקודש בעזרת השם, ינועם אדוני אלינו, מעשה אלינו כולנו, מעשה אלינו כולנו. אנחנו נעשה סקירה קצרה של הפרשה, לאחר מכן נתמקד בנושא הזה של גם של איסור עשיית הפסל, כן, עבודה זרה, ובניית המזבח, מה זה כל כך חשוב, בסדר? אז הפרשה שלנו פותחת עם יתרו, יתרו מגיע למדבר, אחרי זה גם מחלק עצות, מגיע למשה רבנו, אומר לו, תשמע, וזה, כל היום אתה תשפוט את העם מהבוקר עד הערב ונרות תיגול, אז הוא גם מגיע, רש"י אומר, מה שמע שמועה, הוא בא. מה זה כל כך חשוב להגיד רש"י בדבר הזה? אנחנו הרבה פעמים שומעים שמועות בחיים שלנו, אבל לא כל שמועה היא עוצרת עצמי תנועה, בסדר? אדם שומע, זה חשוב, אלו אמיתות חשובות, אלו דברים חשובים, אבל גם לשמוע דבר מסוים וגם לעשות מעשה, זה החידוש הגדול. מה שמע שמועה, הוא בא. אני שומע דבר מסוים, אני מפנים דבר מסוים, אני מקבל איזה אות מן השמיים, או עוד מן הארץ, ובעקבותיה אני עושה איזשהו מעשה. אני מתקדם, אני מתפתח, אני מתעלה בעקבות השמועות הללו, לא נשמעות שמועות תיאורטיות, אלא ממש לכדי מעשה. טוב. אחר כך יש את האחרון למתן תורה, בעזרת השם אנחנו השבת מקבלים את התורה. אחרי זה מתן תורה בעצמו, כן, האחרון למתן תורה. לפני שאני מקבל דבר חשוב, אז אני יוצא לקראתו. מתכונן אליו, כמו שבת, גם שלושת ימי הגבלה. אל יקבעו איש לאישה, צריך להיטהר, לכבס את בגדיהם, לא להתקרב איש לאשתו. הכל כדי שהתורה בעזרת השם תתקבל בתוך כלי נאה. זאת אומרת, נדרשות הכנות, אם אני רוצה לקבל אור גדול, אני צריך גם לעשות כלי נאה. אלו ההכנות של מתן תורה, לאחר מכן עשרת הדיברות. ואיסור עבודה זרה ובניית המזבח. שעל זה אנחנו רוצים לדבר, יש פה איזה סוג של כפילות כזאת. בסדר? בואו נראה את הפסוקים ואז נבין מה אני רוצה מכם. טוב. ציטטנו פה מקום מספר אחת, שמות פרק שמות, ספר שמות פרק כ', פסוק י"ח עד כ', זה בפרשה שלנו, זה לקראת סוף הפרשה, ומה כתוב שם? ויאמר אדוני משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, כן? קודם כל, למה אנחנו חושבים להגיד מן השמיים? אנחנו לא יודעים שזה מן השמיים, זה מזכיר לנו מאוד מה שדיברנו בפעמים שעברו, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן שולח רמזים, רבותיי, אתם נמצאים כרגע בבית עבדים, אבל זוכרים על קולות וברקים שפרעה מבקש לחדול את הקולות וברקים, כי אותם קולות וברקים של הצפרדעים ושל הברד, הוא מזכיר להם את מתן תורה. אז עוד פעם הקדוש ברוך הוא אומר להם פה, אנחנו עכשיו יוצאים ממצרים, עוד מעט יש מתן תורה, אז עובדה ראשונה, תזכרו שאני מדבר איתכם מן השמיים, לא מכאן, אלא משם, לא בפרספקטיבה מקומית, לוקלית, אלא יש פה איזה קול שמימי, קול אלוקי, שמדבר אליכם ועתיד להוציא אתכם מהתפיסה המשועבדת הזו. בסדר? בואו נזיז פה אולי את התלמידות האלה, אז נוכל לראות את הפרצופים של העצמכם. תודה. אז זו עובדה אחת. כי מן השמיים דיברתי עם מי? עם כל אחד מהם. ואז הוא אומר, לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שנמך, את צומך ואת בקריך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ובעזרת השם במשך השיעור, אנחנו נראה שכל מילה פה היא מדויקת. כל מילה בפסוק היא מאוד מאוד חשובה, והקדוש ברוך הוא בא להבהיר כל מיני דברים שלהזים אותנו ולשנות אותנו מכל מיני תפיסות שאנחנו לא עלולים ליפול בהן. אבל השאלה היותר מרכזית, למה אתה חוזר על איסור עבודה זרה? הרי לפני כמה פסוקים, וזה היה המקור מספר 2, בפרק כ', פסוק ד', שבא לפני י"ח עד כ', כבר אמרת בעשרת הדיברות של לא לעבוד אלילים, נכון? אז למה לחזור על זה? מה כל כך חשוב? הרי לא שכחנו, הרגע היינו במעמד הר סיני, הרגע חווינו קולות וברקים מן השמיים, הרגע זיהינו שאתה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בכבודך ובעצמך, בוודאי את הדיברות הראשונות, את אנוכי ולא יהיה. אחרי זה עם ישראל, אתם יודעים, כמו שהמדרש כותב, הוא בעצם לא מסוגל. למה פסוקים כותבים, אבל המדרש מעריך בזה? הוא אומר, אני לא מסוגל לשמוע את הקדוש ברוך הוא, אני צריך שאתה תדבר איתנו. כי אנחנו מתפרקים מעצם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מולנו. אמרו לכם לפני כמה פסוקים לא לעבוד עבודה זרה, למה זה צריך לחזור על עצמו? בסדר, השאלה ברורה? שאלה ראשונה. תודה רבה. שאלה ראשונה.
שיש
מצוות
או
שאני עושה
או לא
תעשה שכל כך עצמו. כן, בוודאי, אתה שואל מה, אנחנו לא מצאנו שחזר. גם על עבודת אלילים יש המון מקומות שחוזרים, עלו לעבוד עבודת אלילים, ערב הכניסה לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תנצו ותשפרו, זה נכון. אבל פה השאלה היא יותר חדה, מכיוון שבאותה פרשה, אנחנו במעמד הר סיני, כולם התכנסו, כולם התכוננו, לפני כמה פסוקים שמעו את עשרת הדיברות, הדיבר השני, כמו שאנחנו רואים פה, נכון? לא יהיה. לא יהיה אלוקים אחרים על פניי, ולא תעשה את הפסל ומסכה, כבר אמרנו את זה. הקדוש ברוך הוא אמר את זה בכל התמרקים. למה היה כל כך חשוב, אחרי כמה פסוקים, קודם כל, שאלה ראשונה, לחזור על זה שוב, כן? נכון, המקור מספר 1 הוא בעצם מאוחר יותר מאשר מקור מספר 2. זו שאלה אחת, דבר שני אמרנו, הסיפור הזה מן השמיים, אחרי זה מה זה אלוהי חסד ואלוהי זהב, לא תעשו לכם, ואחרי זה אנחנו ננסה להסביר מה חשוב שהמזבח יהיה בנוי דווקא מהאדמה, ואם אתה בוחר לבנות אותו מאבנים, אז למה דווקא מאבנים? מה ההבדל בין אבנים?
לא מקבל
טומאה. כן, אבל מה העניין? בסדר, וגם אבן לא מקבל טומאה, אבן מסוטטת גם לא מקבל טומאה, אז למה דווקא אבנים גולמיות? למה דווקא אבנים טבעיות? בסדר? הרי כתוב ש... וזרבת עליו את עולותיך ושלמך עצמך בגללך, ואז הוא אומר שם בהמשך, ועשו בשביל פעמים באופן שהאבנים שאתה רואים את המזבח, הם אבנים שהנפת את חרבך עליהם, נכון? עשו שיגה ברזל שם. מה זה הסיפור הזה? מה זה כל כך חשוב להדגיש את זה כאן, את כל העניינים הללו? ננסה בעזרת השם לענות על כל השאלות, מקווה שהייתי ברור. בסדר? אז קודם כל לדעת שאלה הראשונה. אנחנו רואים שבמקום מספר 2, בעשרת הדיברות, אתה עושה לך פסל וכל תמונה, כי זה מהדיבר השני, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. למה להכפיל את זה? כי קודם כל, הם יוצאים מבית עבדים. בבית עבדים היה ממש עבודת אלילים מאוד 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 חזקה. מצרים, אם עם ישראל נמצא בקוטב אחד, מצרים נמצאת בקוטב השני. אם אנחנו מצווים, ובעזרת השם הולכים לקראת מונותואיזם, עבודה מול אל אחד, מול האלוקים, מול אלוהי כל הכוחות, מצרים הוא כולה מלאה באלילים, היאור הוא אלילי, הפרחונים הם אליליים, נכון? כל כוח מקבל את שלו, כל כוח הוא כביכול צריך לרצות אותו ולהשתעבד אליו, נכון? במתנות. וכך גם לפעמים אנחנו עלולים ליפול בזה, שבעצם למה אנחנו עושים את המצוות? כי צריך לשחרר לקדוש ברוך הוא עצמות. צריך כדי שהוא לא יכעס עלינו חס וחלילה, או כדי שהוא לא יודה בנו, או לא יעניש אותנו, אז אנחנו עושים בשום פעמים באופן. אנחנו רוצים להביא תפיסה אחרת לחלוטין לעולם, של עבודת הקדוש ברוך הוא מאהבה, ומהזדהות, ומהפנמה, ומהבנה. ואנחנו רוצים שהעבודה הזאת תהיה בתמימות, ובפשיטות, ובטהרה, ובקדושה. אז מה הבעיה כל כך בפסל? פסל זה בעצם קיבעון. נכון? לוקח משהו, זה גם בכלל נשמע לנו עשוי. לא יודע מתי פעם אחרונה צריך להוציא פסלון מהכיס ולהשתחוות אליו. תארו לך, זה משהו באמת בלתי נתפס. בן אדם בא, לוקח אבן, מסתת אותה, או איזה חתיכת בול עץ, עושה פרצופים, בסוף הוא משתחווה ל... אחי, אתה הרגע יצרת את זה, מה אתה משתחווה, מה? אבל בעיקר, זה הקיבעון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני רוצה, וזה גם כתוב בפסוקים, אני רוצה שבכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אני לא רוצה, אפילו אני רוצה, אני אתקדם עוד איזה קומה, אבל עוד מעט אני אלך אליה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שעבודת השם שלכם קודם כל לא תהיה מקובעת. כאשר ישנו פסל ומסכה, אז זה גם קודם כל מכסה על הצדדים האחרים באישיות, אז הכוחות האחרים שבאישיות, וגם מקבע, יש את המודל שכך צריך להיות, ותו לא. אבל זה לא נכון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שבכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. מה שלא תעשה, אפילו ישמעאל, אומר את הגמרא, ישמעאל, כל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. כלומר, אתה אדם, יש לך תפיסה מסוימת, זה בסדר גמור, אבל לא יש לך אחרת, בסדר. אנחנו יודעים שבאפיון של ראש ישנם ארבעה בתים, נכון? נפרדים. ובאפיון של יד ישנו בית אחד. בשני המקומות ישנם את אותם פרשיות. כדי שאנחנו באמת נשים את זה נגד עינינו ובראשנו, ונשים את זה על זרוענו, כנגד ליבנו. למעשה, כולנו מחויבים באותו מעשה. כולנו מחויבים באותו מעשה. מבחינת תודעה, מבחינת תפיסה, מבחינת דרך בעבודת השם. יש לנו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלושתם עבדו את השם באותו אופן. עשו את אותם מצוות, קיימו בוודאי את התורה. היו לויאלים כלפי כל ציווי אלוקי, אבל כל אחד בדרכו ובגוון המיוחד שלו ובאות המיוחדת שלו בתורה מצא לנכון לעבוד את השם. וזה קודם כל אומר לנו הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו, אמרתי לכם את זה בעשרת הדיברות, עכשיו אני מדגיש את זה שוב כדי שלא יהיה בלבול. אני לא מחפש רובוטים שיעשו מה שאני אומר בלי הנימה האישית שלהם, ובלי החיבור האישי של כל אחד מהם. כן, שחס חלילה, הדברים לא יצאו מהקשרה. אני לא בא לתת עכשיו פה לגיטימציה לכל מיני עבודות זרות למיניהם. אלא בתוך המשבר הזה של האורתודוקסיה, בתוך עבודת השם, זה בסדר גמור. שאתה עכשיו תדגיש דבר מסוים, ואתה אחרי זה תדגיש דבר אחר. ותביא לידי ביטוי את התורה במעבר שלה דרכך, את המעשה שיעשו. כולם מחויבים לתרי"ג מצוות, לא משנה מי אתה, מה אתה, מה נזקך ומה עדתך, כולם מחויבים לאותו מעשה. מבחינת העול שלך בתורה, הגישה שלך, ההופעה שלך של התורה, אני בוודאי לא מחפש קיבעון. אני לא חושב שיש מודל אחד. לא עושה את הקדוש ברוך הוא, זה 12 שבטים, שעשה שבט אחד, כולם מראים אותו דבר, חושבים אותו דבר, עושים אותו דבר. אבל זה לא נכון. ישנם 12 שבטים, לכל אחד יש את המחלה שלו, לכל אחד יש את הצמיחה שלו, לכל אחד יש את העניין שלו. וככה אני רוצה אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מדגיש, אני לא מחפש ניסיונים, אני לא מחפש אנשים מקובעים, אני מחפש שאתה האדם, כל אחד מאיתנו, יהיה בו איזה מהלך אישי, ומהלך של התקדמות, ויצירתיות, והופעה של הכוחות שלו. לכן, לשאלה הראשונה, למה היה חשוב להדגיש את זה שוב? כי הפסל והמסכה יש נטייה לבן אדם להתקבע, להסתכל על זה, להגיד, טוב, אם הוא עושה ככה, והוא עושה ככה, בטוח שגם אני צריך לעשות ככה. לא, תשאל את השאלות, תחקור את הדברים, תתחבר אליהם, בעזרת השם גם, תעשה אותם, אתה מעשה, אתה עושה בכל מקרה, אבל מבחינת הגישה שלך והיכולת שלך להתקרב, כדאי שתברר את זה בפעם האישי שלך, בשביל האישי שלך, בכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, כדי שלא תתקבע. אז זה הפסל, זה המקובל, תדמית, המודל. מה שהתכוונתי להגיד שיש לזה עוד קומה, גם ברוחניות זה יכול להיות ככה. כלומר, בא בן אדם, שהוא מדגיש את זה אידיאל אחד, אומר, כל העולם הרוחני מסתכן בזה וזה וזה וזה. או יבוא סקטור אחר של דוסים מכיוון אחר, או מישיבה אחרת, או כל העולם מסתכן בעניינים הללו זה לא נכון. זה לא נכון. ואז זה כותב הרב ברות התורה, לא הבאתי את זה כאן, שלפעמים בן אדם לוקח איזה ערך מסוים, מדגיש אותו הרבה יותר מאשר חלקו בעבודת השם, ואז מה שעלול להיווצע זו שחיקה וזלזול בערכים אחרים. ניתן דוגמה. נגיד למשל, בן אדם בא והוא אומר, טוב, אני... כיבוד הורים זה הדבר שהוא הדבר הכי חשוב לי ואין בלתו. לא, כל התורה היא חשובה, אבל רק כיבוד הורים. רק כיבוד הורים, ברגע שיש כיבוד הורים, אז אני עושה את זה. אבל אנחנו יודעים שאם אבא ואמא, חס וחלילה, אבא ואמא באים ואומרים לילד שלהם, בני, מוישה, אתה אוהב אותי? בוודאי, בוודאי, בוודאי. אני מבקש ממך לחלל את השבת. אם בן אדם הוא הערך של כיבוד הורים נותן כדוגמה קיצונית. אם הערך הבלעדי והיחידי והפסלוני, כן? הפסל הזה שהוא עושה לעצמו, הוא הערך היחידי, וכתוב בתורה, איש אמו ואביו תיראו ואיש אותה את שמו. אפילו אבא ואמא, אני אגיד לך, אבא ואמא חשובים מאוד, צריך לחבר אותם. אבל יש ערכים גדולים מאבא ואמא, שזה שמירת שבת. טוב, מי מחליט מה גדול ממה? ואיפה מקום של כל דבר? זה לא קדוש ברוך הוא, בעקבותיו חז"ל ב-13 דרכים או ב-48 דרכים שהתורה נדרשת בהם. אני לא יכול לעשות מהגחמות האישיות שלי, מהספרות קרס שלי האישיות, להגיד, זה נראה לי הערך הכי חשוב, וזה נראה לי לא חשוב, וזה למעלה וזה למטה. הקדוש ברוך הוא בא ויוצר לך איזו מערכת של בלנס אמיתית, איזון אמיתי, לדעת מה עיקר ומה תפל, מה חשוב ומה לא. אז מה שהתכוונתי לומר, שיכול להיות שגם יש איזה עבודת אלילים גם לבן אדם לפעמים שהוא עובד את השם. זאת אומרת, אם אתה באת ולקחת ערך מסוים וזלזלת בערכים האחרים ולא בדקת בתורה ובדברי חז"ל איך מתכתבים עם התנגשות של ערכים ומה גובר על מה, אתה עלול לעבור בעבודת אלילים. הייתי ברור? אז זה הרב כותב, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? לקחת כל דבר, תאונה עושים, יכול להסתירה, קח את הדבר הזה ותואב אותו ותייקר אותו כחלק מהקלסטרון הענק של עבודת השם. אבל יחד עם זה, תתן לו את מקומו הראוי לו, כך הוא כותב שם. בסדר? זה דבר חשוב מאוד, אבל כיבוד הורים בתוך מארג עבודת השם שלי, הוא מקבל את מקומו הנכון. וכן זה הדרך. אז אמרנו, אם ככה שבת, אולי שבת היא הכי חשובה? לא. גם בשבת, ברגע שהיא מתנגשת עם פיקוח נפש, למשל, פיקוח נפש, דוחה שבת, בסדר? זאת אומרת...
נגיד, ואהבת לך כמוך, שזה כל ה...
כן, לא. זה צבא אחת ש... לא, כבודו, רגע, מה קורה פה? ואהבת לך כמוך, כבר את כל התורה כולה. רק שנייה, אני חושב שצריך לשתות. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה דברו.
אמן.
מה עם שבת ישראל? עוד פעם, אתה שואל, אמרת אבל, שהוא שאל אותו, אותו גוי, אותו, אני אומר, מה, אז מה אמר לו? כל בשני לחברך, כל בשני הלך לחברך על תל אביב, נכון? אמר לו, זה בדרך השלילה, נכון? למה הוא אמר לו, זה בדרך השלילה, לא בדרך החיות? כי הוא לא רצה לבטל את הערכים האחרים, מבין? אתה צריך בחיים שלך, קודם כל יש לנו כמה כללים, כללי יסוד, מה שנקרא. קודם כל, וחי בהם. אנחנו לא באנו לפה כדי למות על קידוש השם, אלא לחיות על קידוש השם. יש לנו רק שלוש עבירות של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, והם מצטרף אליהם אחרי זה חילול השם, שזה העבירות היחידות שבהן צריך יערי ועלי עבור. בהקשר הזה שאתה שואל, אני רוצה לומר דבר חשוב מאוד. לפעמים הרבנים באים ואומרים, רבותיי, על זה צריך להרים. אבל איפה זה כתוב הדבר הזה? כשאתה אומר המילה חינוכית, אתה יכול להגיד, הדבר הזה מאוד מאוד חשוב לנו. אבל חכמים, היזהרו בדבריכם, שהם ישתו מעיניים המרים. יכול לעשות תלמיד, טועה, ולהבין שאם, אני לא רוצה לתת דוגמאות כי אני לא חס וחלילה ליפול את זה לציבור, אבל יכול להיות שאתם מבינים אותי. אבל בן אדם, לא, מה פתאום? אני נהרג ואני לא עובר על הדבר, אני בחיים לא. תרגע. לא, אנחנו בחיים בהם. אנחנו באנו לחיות את התורה, ולא לנו. אם נאלצים, בסופו של דבר, מסירות נפש, מלחמה, בסדר. אבל היא כפויה עליהם, בסדר. לשאלתך, הוא אומר לו, כל נסמיר הלך לחווח על תל אביב, הוא לא בא ומדגיש ואומר, הערך הזה הוא הכי חשוב, אלא שים לב שמתי שאתה מקיים את דברי התורה, אל תעשה דבר שלא היית רוצה שיעשו לך. בסדר? טוב. אחרי זה נדבר על זה. אחרי זה, שאלה שנייה, אמרנו לגבי השמיים, הבנו את הנקודה הזאת. אלוהי כסף ואלוהי זהב. טוב. אלוהי כסף ואלוהי זהב זה היה גם בזמנו וגם בזמנו, ברוך השם, התאווה והקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנשים היום מאוד מאוד נוהים אחרי אלוהי הכסף ואלוהי הזהב. כאילו אפשר להגיד, טוב, זה ממש דביל, מה? אנחנו כל יום אומרים בעיה עם שמוע. אז מה קשור? סליחה, עבודת אלילים. יש לנו היום גם כן אלילים. הסגידה לכל מיני מפורסם של שקר, או הסגידה למותגים, או כל דבר כזה, זה גם עבודת טבעים. זה גם פסל ומסכה, זה גם הדגשה. אם יהיה לי, אני יודע, נייק, או לא יודע מה יש היום, בלקסטון או זה, אז אני עכשיו בחור רציני, ואני ככה, זה גם עבודת טבעים. צריך להיזהר מזה מאוד, ולכן הוא מוצא להדגיש את זה יותר. בוא נעבור.
איך אני יודע איפה הגבול?
אתה תשאל, תתחיל לבוכה. זה הרבה שעה עבודה משוואה, תגעת שאלה, אפשר לתת לכם לדעת. טוב, זה באמת עניין אישי, אבל אני אומר, ילך אצל רבו, ויפרטהו, ויפרטהו, ויעזרי. טוב, לגבי המזבח, מה הסיפור הזה של המזבח? למה הקדוש ברוך הוא אומר, מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את קולותיך ואת שממיך, את צומך ואת בקרך, בכל המקום מספר 3, בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך ודרכתיך. אדם ואדמה זה אותו שורש, נכון? אדם הוא גם מצד אחד קשור באדמה, מאפר באת ולאפר שתשוב, מהאדמה הוא מגיע. התורה אומר את זה ככה במאמר מוסגר, שמתי שאנחנו מנתקים את החול מסלע ההם, מאדמת ההם, הוא נקרא אפר, בסדר? כי משהו מנותק, כן, לא הוא ימסעי את האדמה, הוא ימסעי את אפר. ברגע שאנחנו מכבדים את החול בחזרה, יש לנו פה אדמה, בסדר? קשר לדורות הקודמים, למציאות הקודמת. עכשיו הוא נקרא אדם משון אדמה, וגם משון אדמה לעליון. בסדר? מצד אחד אני גם קשור באדמה, אני כל הזמן מוציא את עצמי מן הכוח אל הפועל, וגם אני, בעזרת השם, בכוח מדמה, אדמה לעליון, ממש לפועל. והשראה יכולת באמת להידבק בקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו איזה מידה ממצעת שיכולה להיות קשורה עד הסוף לקרקע, לאדמה, כל הזמן יוציא קצמנו מן הכוח אל הפועל, כמו שהדמנת אריאלה הייתה אומרת לנו, הייתה אומרת, אמרה לי לרוב שלי בשביל שנים רבות, יש לו פוטנציאל. אבל החוכמה הגדולה זה להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, כמו אדם, כך אומר המהר"ל. אותו דבר גם, אדמה לעליון, אנחנו מסוגלים להיות דומים ולקדוש ברוך הוא במידותם, ארוך, מפתח, הוא מלחם על זה הדרך. אבל בואו נדבר רגע על הדמיון לאדמה. אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה בונה מזבח, שאתה רוצה לזבוח לי, שאתה מקריב קורבן, שאתה רוצה להתקרב אליי, כן, קורבן מלשון קרבה, אני מבקש שתעשה את זה על מזבח אדמה. כמו שאני שולל ממך את האפשרות לעבור דרך אלילים ודרך פסלונים, דרך מה שמקובל, אני רוצה שהמסע שעליו תקריב את הקורבן שיגרום לך להתקרב אליי, יהיה מאדמה, כיוון שהאדמה היא כל הזמן ניזונת מן השמיים. נכון? למטר השמיים, תשתה מים. גם אתה, אדם, שים לב, כל הזמן אני רוצה להתחיל בתודעה שכל מה שיש לך זה ממני. והמצע הפיזי הזה, המצע עם מים, כן? שעליו לשם את הגורמן, הוא יהיה בנוי דווקא מהאדמה. האדמה הזאת, כמו שהיא מקבלת מן השמיים, כך גם אתה לא מקבל מן השמיים, ולא כוחך ועוצם ממך עשה לך את החיים הזה. זה לגבי האדמה. טוב, בואו נמשיך ואחרי זה נעצור עוד פעם למזבח. מה שקורה עם יתרו, מקום מספר 4, אתם איתי חברים? קדימה. ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים. אומר רש"י אל המדבר, אבל הוא יודע שבמדבר היום, למה כל כך חשוב לך להגיד שהוא יודע, אני יודע שכל הסיפור קורה כרשתה במדבר. למה חשוב לך להגיד שהוא לקח את אשתו ואת בניו? סוף הכל אמרנו, ויבוא יתרו, רש"י אומר שם, מה שאומר שמוע, הוא בא, כלומר הוא עושה איזה אקט. למה חשוב לנו להגיד שזה במדבר? מה קורה במדבר? המדבר הוא שמיים. המדבר הוא מבוטל. המדבר הוא מייצג ענווה. התורה יורדת אל מקום נמוך. לא סתם זכינו, והמקום הכי נמוך בעולם, או יותר נכון, המקום הכי עמוק בעולם, נמצא בארץ ישראל ים המלח. נכון, אבל מישהו שאל אותי, למה לא נתנו את הרבה ים המלח? אין מקשיב על הדרשה, נעשה את זה שיעור כזאת. בכל מקרה, הכל יורד למטה. מבין יתרו שהוא גוי. גוי, גוי היה בחוץ של הצלמי. הוא היה נשיא. כולם שחררו לפתחו, עבד את כל העבודות זרות. לא היה חסר לו שום דבר, היה משופע בכסף וזהב, בעבדים ושמלות, הכל היה לו. הוא בכל זאת לוקח את עצמו ומבין שהוא צריך לעשות איזה מהלך להגיע אל המדבר, בוא נקרא את דברי רש"י. אפילו לא יקש במדבר היו, אלא בשבחו של יתרו דיבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של עולם, כן, באולימפוס. ונדבו ליבו לצאת אל המדבר, מקום טוב, לשמוע דברי תורה. הוא הבין שכדי לשמוע את דברי תורה, הוא צריך לרדת אל המדבר. הוא צריך לרדת למטה. שלשם כמו המים, כמו שכל המים, זה עוד דבר, כל הם נחמים. מובילים אל הים, ככה כל דברי התורה, כל מי שהוא יותר מבוטל, כל מי שיותר ענב, כל מי ששם עצמו כמדבר, התורה מתקיימת בו, כך אומרת הגמרא. טוב, כמו יתרו, ככה עושים עם ישראל, שימו לב. לא סתם הכתוב מבזבז לנו מילים. תגידו לי, אתם קריאה מונחה, מקום מספר 5. בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וישאו מלפידים ויבואו מדבר סיני, ואכלו במדבר, במדבר, ויחד שם ישראל נגדה. איזה מילה חוזרת על עצמה? מדבר. כמה פעמים? שלוש, נכון? חזוק. באים עם ישראל ולומדים קל וחומר מיתרו, נכון? הוא עשה את זה בפרק י"ח, כמו המהלך הפרטי שיתרו, שהוא איזה גוי, עשה ומתחבר לעם ישראל ורוצה לשמוע תורה, כך גם עם ישראל מבין שהוא עכשיו צריך ללכת אל המדבר. והתורה שוב חוזרת לזה שלוש פעמים, תוך כדי שני פסוקים, הבנו שם במדבר. כן, 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 כן. אנחנו עכשיו צריכים לעשות פעולה מאוד 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 חזקה כדי לבטל את עצמנו ולשמוע את כל האלוקים. 210 שנים ויותר מזה, כבר לא שמענו קולות, זה נכון, היו אותות, היו ניסים, היו עניינים, יכולנו להסביר אותם אולי עם כל מיני אפקטים של מה שרוצים, מה שרוצה לקרוא את המקרא להגיד שהמכה הזאת קרתה בגלל חיבור של כוחות כאלה. רוב הגדול ברוך הוא מחבר בעצמו, מדבר איתכם, היכולת שלו לדבר עם כל אחד מכם, בכל מקום שהוא נמצא, זה קודם כל אתם עושים את הסוג של ההכנה. בכלל, כל מה שאנחנו מנסים עכשיו להבהיר בשיעור הזה, שכדי שאנחנו נזכה לקבל תורה, צריכות להיות כל מיני הכנות. הכנה ראשונה, זה להיות כמדבר, שתהיה לנו ענווה. הנחה שנייה, זה הכנה שנייה, גם ההנחה, אבל הכנה שנייה, זה להיות כאדמה, נכון? מזבח אדמה, תבנה לי. להיות אדמה שמקבלת. ולא דוחה. להבין שעם זה שאנחנו מקבל את התורה, נוכל להוציא את כל הסגולות הפנימיות שלנו, וכל הכוחות שלנו, ולהוציא אותם מן הכוח אל הפועל, כמו האדמה. ומתוך כך, בעזרת השם, גם נזכה להתאמות לעליון, להיות לך מהלכים בין העומדים, אנחנו לא נהיה מקובעים, נכון? אגב, הפסל והקיבעון, ונזכה לך מהלכים בין העומדים. אתם יודעים מה אתם הולכים להיות? אתם לא הולכים להיות עוד עם שעושה את דבריי, אתם הולכים להיות עם דינמי, עם יצירתי, עם שהולך ממדרגה למדרגה, עם שחווה ממדרגה למדרגה, עם שמנחיל את התורה החיה, ולא השבלונית והמקובעת. בדור שלנו, בדור של גאולה, ובכלל חייבים שהתורה תהיה חיה. כתוב בנביא, להבדיל או חוכמת סופרים תשרח. בזוהר כתוב, להבדיל או הייתה יבשת. תהיה מציאות כזאת, חס ושלום, שהתורה תהיה נפישה. שהחוכמה הצופית תשרח, אבל לא רוצה לשמוע את זה. אז מה צריך לעשות? צריך ללחלח את זה. צריך שהאדם יותר יבין שזה יתחבר אליו. אתמול היינו בנטיות, נכון? היה מקסים, נכון או לא? כן או לא? היה חזק ביותר, נכון, עם הקור, עם הזה, עם הבורץ. מה קרה שם? אנחנו זכינו לחוות תורה חיה. כלומר, לא רק דברים תיאורטיים, מדברים על קדושת ארץ ישראל, מדברים על קדושת המחנה, מדברים על קדושת עם ישראל, קדושת הארץ, קדושת התורה, אלא ממש עושים, נוגעים. בסופו של הרב קוק, בנטיות לפני, במגדיאל, לפני 100 ומשהו שנים, הוא הגיע לשם, אמרו לו, בואו, קח את המעדר, הוא בא עם הפלאג שלו וזה, אמרו לו, קח את המעדר, לא, פתאום, קחו את המעדר הצידה, אני רוצה לקבוע בארץ ישראל בידיים שלי. אומר, החתן סופר בדיבור המתחיל לעבד כושי על מסכת סוכה, אומר, עבודת האדמה בארץ ישראל היא גופה מצווה. לקחת רגל אדמה ולהפך אותו בארץ ישראל, זה עצמו מצווה. כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, אנחנו לא צריכים להיות תיאורטיקאים, וזה יפה מאוד. צריך להיות גם מאוד מאוד מעשיים, לראות איך הקדושה הזאת, איך התורה הזאת, איך הטהרה, איך המצוות. הכל נמשך לדברים הכי ממשיים, לעבודת האדמה, לשתילה של עצים, לשמחה, לריקוד של מצווה, כמובן ללימוד, אבל לא רק לימוד. ישנה אמירה מפורסמת של הרב צבי יהודה על מסכת אבות שכתוב כל הפוסק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה כאילו מתחייב בנפשו. אז הפירוש הפשוט, מי שלמד משנה, עכשיו מסתכל לחוצה ואומר וואי, בוא'נה איזה אילנות יפים, איזה טבע, קורא לך על הזמן, בוא'נה, אתה תתחייב בנפשך השם, זה בלתי פעיל. אומר הרב צבי יהודה בדיוק הפוך, מי שרואה את ההסתכלות על הטבע כניתוק ממשנתו, הוא מתחייב בנפשו. מי שרואה את ההליכה בארץ ישראל אתמול, והחידונים היפים שהיו שם, מי שעשה שם חידון, נכון? החידונים על הצמחים של ארץ ישראל, והפיכת רגבי האדמה והשפילה של העצים, והכניסה לבית הכנסת, ולברך ברוך מציב בשום מלכות, ברוך מציב גבול אלמנה, ולגלות עוד חלקים בארץ ישראל, ולהבין שכל הילוך של עם בעמו בארץ ישראל זו מצווה. מי שרואה בזה ניתוק מבית המדרש, הוא זה שמתחייב בנפשו. כאשר התורה תהיה חיה, אז כולם ירגישו בפנים. אז זה לא מתודה. זה לא אמצעי לחבר את האנשים. זה ככה. אם אומרים לי שהתורה היא תורת חיים, ואני פה לומד תורה, ואחרי זה אני הולך לעשות חיים, אז בעצם הוא משהו מעוות. אבל אם אני זוכה שאת התורה שאני לומד היא ממש תורת חיים, אני ממש זוכה להגשים אותה, ולממש אותה, ולראות, ראיתם איזה אנשים נפלאים. אותם אנשים שאנחנו נבקר אותם, 10 משפחות, 4-5 מתוכן, זה גם אנשים שעושים סדר 60 ו-70 וחוזרים לעזה. אותם אנשים, זה אותם אנשים שמשרתים בצבא, ואותם אנשים ששותים את השלילים, ואותם אנשים שלומדים תורה, ואותם אנשים שמייקרים את האהבה והאחדות של עם ישראל, אותם אנשים. הלוואי יהיה חלקנו עמהם. אנשים שהם באמת, באמת רואים בכל העניין הזה תורה. וזה מה שאומר לנו קדוש ברוך הוא. אני לא רוצה פסלים. אני לא רוצה קיבעון. אני לא רוצה שרק אידאל אחד או מצווה אחת או איזה מימד אחד בעבודת השם הוא יפס את מקומו וממילא כל הערכים האחרים ייפדלו. כן, כל דבר במקומו והרבנים ומי שמחליט, מה שנקרא, הוא ייתן את המינונים לצורך העניין. אבל בוודאי לא לראות בזה כפסיקה מן המשנה. בוודאי לא לראות בזה יציאה מן התורה. בוודאי להבין שמה שאנחנו עושים, הצדים המעשיים בחיים לנו, בעזרת השם, הם נמשכים מתוך זה. מזבח אדמה תעשה לי. אני רוצה שאתם כל הזמן תוציאו, אומר הקדוש ברוך הוא, רוצה שתוציאו את עצמכם מן הכוח אל הפועל. נתתי לכם כישרונות. מה, נתתי אותם כדי שתשפרו אותם? שתדחקו אותם? שתקחו איזה גבוה ותסרטו את כל העבר שלכם? או שתהיו מבחינת משפחת בנאי למשל. אל תקחי בנאיך אלא בונאיך. בסדר? תיקחו את הכישרון המוזיקלי שלכם ותרימו אותו להשם. תיקחו את הכישרונות המעשיים שלכם ותבנו בתים. אתם יודעים שהיום ביהודה ושומרון יש המון יישובים שנבנים על ידי יהודים. רק על ידי יהודים. אם תרצו אחרי זה, אראה לכם תמונות. שולח לי מישהו לפני איזה שבוע וחצי תמונה של הבן שלי, בעלי, כן? מלאכי. יושב, אומר בעלי, אני רואה אותו עם קסדה של פניי כזה, בואו בפניי. והוא אומר לי, יאללה, הייתי את הבן שלך. לומדים כל השבוע, וביום שישי, בזמן שהוא לא יום ולא לילה, קמים מאוד מאוד מוקדם, והולכים ובונים את ארץ ישראל. דבר מדהים, דבר חזק מאוד. כל אחד מאיתנו יעשה חושבים עם עצמו, מה הסיבה שאני לא עושה את הדברים האלה? האם זה בגלל שאני לא רוצה להתלכלך? אני לא רוצה אולי לרדת מתחת 10 טפחים? או שאני לא מספיק הפנמתי את זה שכל זה זה תורה. זה פלא פלאות. שוב פעם, מינונים וזה, זה צריך לחשוב מה צריכים את המינונים. אבל אולי לראות את הדברים האלה כזרים. בוא נמשיך. בכל מקרה, היינו במדבר, במקור 5, אמרנו שעם ישראל מגיע למדבר ומבטל עצמו כמדבר, כי כדי לקבל את התורה אני חייב להיות כמדבר. הלאה, נהפוך את הדף ברשותכם מקור מספר 6.
הרב, מה זה להיות כמדבר?
מדבר זה מבוטל. הפוך מלדבר. כן, המדבר אין בו צמחים, נכון? מדבר הוא שומם. ואז בעצם בן אדם אומר, אני מה שנקרא, לא מבין כלום, כן? אני... איך? לא שומע. אני מבטל את עצמי, בסדר? ברגע שאני, כמו שהזכרנו כבר בשיעורים הקודמים, שדווקא הקדוש ברוך הוא נותן את התורה על ידי משה רבנו, שהוא ענב מכל האנשים, נכון? הוא הענב מכל האדם, והוא נותן את התורה על הר סיני, שהוא הענב של ההרים, נכון? יש הרים יותר מורשים ממנו, הר תבור, הר שניר, הר חרמון, נכון? יותר גבוהים. לא, דווקא אני רוצה לשים את, לתת את התורה הזאת על ידי מי ששם את עצמו במדבר, מי שחי בענווה, כמו שאמרנו, במקום הנמוך, כי כל המים זורמים אל המקום הנמוך. בסדר? חזרנו פה. טוב, בואו נעבור למקום מספר 6, שימו לב. הר סיני, היו לו הרבה כינויים, לפחות 5, כתוב במסכת שבת בדף ביתת עמוד ב'. ואמר רבי יוסי ברבי חנינא, היי שמות. אתם רואים אותי ב... מקום מספר 6?
כן.
אמר רבי יוסי, למה רבי יוסי? ברבי חנינא. היי שמות יש לו להר סיני, כן? מדבר צין, למה קוראים לו צין? שנצטוו ישראל עליו. כן, יש הרבה ציוויים אלוקיים. מדבר קדש, שנתקדשו ישראל עליו. מדבר קדמות או קדמות, שניתנה קדומה עליו, כן? התורה שקדמה לעולם, כן, תתקעת דורות, ניתנה עליו. מדבר פרן, שפרו ורבו עליה, ישראל, כן? הם הולכים ונגדלים, וגם פרי ורבים, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית בוודאי, מקבלים מעמד של עם נבחר, ואני רוצה להתמקד בשם האחרון. מדבר סיני, שירדה שנאה לעקום. עקום זה ראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. כלומר, הגויים סונאים אותנו. מה קרה? מה זה תורה? מה? למה אתם שונאים? מה קרה? מה עשינו? אותם גויים, גם אז, גם היום, כן, כי אז כן היום, כמו שהרב ביגון תמיד כותב באהבה ואמונה, נכון לעכשיו, נכון? אותם גויים זה אותם גויים, אותה שנאה, היא רק משתחררת ומשתדרגת, היא לובשת סלרון לבן, היא בפנים אחרות. מה זו השנאה הזאת? מכירים שאם יש בין החבורה כזאת, שיש עם איזה אחד מחבר, תפסיקו לעשות. חלאס כבר, תחרר אותם, תן לי חלק שרוצים. תראה, עבדה, בהפקר המחנה, אבן, מעדיף לי חלקים של הפקרות. אני לא מחפש מי שאוכל לי את הראש, ואגיד לי מה לעשות כל הזמן. אבל עם ישראל, שהוא מקבל תורה, ויש בה הלכות, זה על כל צעד ושעל, על כל הליכה והליכה. יש פה איזה מוסר אלוקי אבסולוטי שהוא מונחל על ידינו פה בארץ הזאת. ועם זה קשה להם. כי הם אומרים, הכל פה. אין עולם אחר. אין אבסולוטיות. הכל מושפע מן המציאות. אתה משועבד לכוחות הטבע, אתה צריך לעבוד את כוחות הטבע, אתה צריך לעשות פסלונים, אתה צריך לרצות אלימים. בא עם ישראל ואומר, לא, לא, זה עבדיים ולא עבדיים, לא עבדים לעבדים, אני מחפש לתת, להנחיל לעולם הזה משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא לא רודה בנו, הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, הקדוש ברוך הוא נותן בנו כוחות, ויוכלו לשמיים אשר באלוקים לעשות, אני מבקש שאתם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם, תשאירו את הבריאה. בכוונה אני לא בורא עולם שלם, אני בורא עולם חסר כדי שאתם תהיו שותפים לבריאה הזאת. ולא כמו אומות האדם שאומרים דטרמיניזם, מה שהיה הוא שיהיה, אי אפשר לשאות שום דבר. אומר לנו קודם ברוך הוא תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רואה הגזירה. אפשר לשנות בכל רגע נתון. ואדם ברגע אחד יכול לשנות את הכל. למה? בגלל האמון שהקדוש ברוך הוא נותן בנו. אומר, אני לא רוצה לא פסל ולא מסכה, אני רוצה דבר דינמי, ואני רוצה שתדעו שאני קורא לכם בכל מקום. והדבר הזה יוצר שנאה. טוב. מקום מספר 7, ובזה נסיים. מזבח אבנים תבנה לי, שאלנו קודם כבודו, נתן, נכון, נתן חיים?
כן.
שאלנו מקודם, קודם כל כבודו, מזבח אבנים תעשה לי, ולא תבנה אתם גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, כן? החרב הזאת זה בעצם מעשה אנושי. יש לנו אבנים בתולות, כן? אבנים גולמיות, צלע האם. אני לא מלקט אבנים, ביניהם אני בונה מזבח, בשום פנים באופן, אל תיקח את חרבך ותסטט את האבן. מה זה חרבך הנפת עליה? חרבך זו החרב האנושית, אלו התאוות האנושיות, כן? אלו הערכים האנושיים שבן אדם אומר, מה פתאום? מה לא נראה לי כל הדבר הזה? עזוב, רגע, את חרבך, את הדבר שאתה מסטט את האבן ומעצב אותה כדמותך וכרצונך, את זה דווקא אני לא רוצה. אני לוקח, אני רוצה עוד דבר. אל תיקח אבן אחת, למי שיש מצבה או במה, ויש אבנים. למה? תעשה מזבח אבן, משהו כזה יפה כזה, מסוטט. אבן אחת, זה קצת מזכיר לנו גם את יעקב, שמתי שהוא שם את, שהוא הולך לישון ומה קורה, יש המון אבנים מסביב, נכון? ואחרי זה הם רבות אחת עם השנייה, עליי אני אצליק את ראשון, זאת אומרת, הם מתקדים לאבן אחת שהיא בעצם מקיפה את ראשון. כבר ברוך הוא אומר, עוד דבר, אני רוצה שזה יהיה מזבח אבנים. לא מסוטט על ידי בני אדם, לא משועבד לתאוות האנושיות עם החרב הזאת, ועוד יותר מזה, כמה אבנים? לא אבן אחת, לא אידאה אחת, לא ערך אחד, אלא קח כמה אבנים. תשמע ממנו, ותשמע ממנו, ותצרף את זה לעבודת השם שלך, ואז תקריב את הקורבן שלך, ואז תתקרב אליי, שתדע שלא באבן אחת חזות הכל, אלא רק במקבץ של האבנים, במקבץ של הגוונים, ומתעמידה יותר מכולם, שבן אדם עת, לכל זמן ועת לכל חפש, לכל בן אדם ולכל מקום ולכל עניין, ברגע שאתה עסוק בלבטל, בלהחרים, ולסייג, ולהגיד לא, אין דרכנו ממהם, תבדוק את עצמך. זה דבר מאוד מאוד מרשים להגיד מילים חדות וחד משמעיות וחד קולניות, אבל זו לא אמת. האמת, א', מ' ות', היא באמת מורכבת מאמיתות שמצטרפות אחת לשנייה כדי לכוון את הדברים. עוד דבר, גם האבן זה נוטריקון של אבא, בן ונכד. נכון? המילה אבן זה ראשי תיבות של אבא, בן ונכד. אם אתה, בעזרת השם, תזכה לבנות מזבח אבנים, מזבח אדמה, בעצם מה אומר לנו קודם? באמת אני רוצה תבנו מזבח אדמה. ואם מזבח אבנים תבנה לי, כן? אל תניף עליהם בזה. זאת אומרת, לכתחילה אני רוצה שהמזבח יהיה מהאדמה, כמו שהסברנו מקודם. החלטת לבנות אותו מהאבנים, או אדמת האבנים, תדע שיהיו שם כמה אבנים. ולא אבן. למה? כי רק התפיסה הזאת גם תאפשר לך לחנך את בניך ואת נכדיך. לפעמים, ואנשי חינוך עושים בזה הכי הרבה טעויות, האסון הכי גדול בחינוך, אתם יודעים מהו? הציפיות. ציפיות. והבן אדם, אתה הבן של הרב מויש זוכמה, כן? אתה ככה וככה. לא, אני עומד בפני עצמי. הלוואי שאני אלמד מאבי או מורי או אבי, אבל אם אני בדיוק שכפול של אבא שלי ושל אמא שלי, אז מי שפה מיותר, או אני, או הם. אם הקדוש ברוך הוא שם אותי פה, יש את זה הרבה גמרות, בונים מקום להתגדר בו. לא סתם הנערים מתנערים, נכון? אני בהתחלה עלם, הכל נעלם, כן, זה נגיד אולי את כל התהליך, בהתחלה אני תינוק, אני סוציומט, אחרי זה אני אגדל, עובר, ילד, נולד, כל מה, מה, מו. אחרי זה יש ביטוי שאנחנו פחות משתמשים בו, זה עלם, הכל נעלם, העולם הזה נקרא עולם, משום שהרוב הוא נעלם. ואחרי זה אני הופך להיות נער, כי אני מתנער, כי אני רוצה הגדרה עצמית. אני לא רוצה להיות שכפול של ההורים שלי. ואחרי זה אני הופך להיות בחור, כי אני בוחר דרך. ואחרי זה אני איש, כי אני בעל אישיות. וזקן, זקן החוכמה וכו'. מה הסיפור הזה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לזכות לחנך את ילדיך ואת ביתך אחריך ואת נכדיך, אב, בן ונכד, אתה חייב להיות יותר גמיש, יותר מכיל, יותר מאמין, ולא לבוא עם הפסל שלך, עם התפיסה שבוא להגיד, ככה זה וזהו, אתה לא רוצה, לך מפה. אתה לא רוצה, צא בחוץ, צא מהבית שלי. כולנו אנשים שחוזרים בתשובה, כן, כל אחד בעניין שלו במסגרת שלו. אם אנחנו, חלקנו כבר הורים ברוך השם, ואם אנחנו נזכה לחנך את עצמנו בצורה הזאת שאנחנו מזבח אבנים תבנה לי, של אבא, בן ונכד, תהיה בנו את הפתיחות, את האמונה באנשים, לא את הקיבעון שמה שאני אומר זה ואין בלתו, אלא להאמין גם לדור הצעיר, שיש להם גם מה להגיד. שמביאים אולי איזה קול אחר, שצריך להתכתב עם הקולות הללו. וזה מלאכתו של אליהו הנביא. מה כתוב אליהו הנביא? שהוא טרנסלייטר כזה, נכון? מתורגמן. והשיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. מה, הכל נמצא אצל הבנים? הכל נמצא אצל האבות? לא. הכל נמצא בחיבור של האבות והבנים. וזה מה שאנחנו רואים, ובזה נסיים במזמור שיר למשבת. טוב להודות להשם, מסבל שחי ללגים ובחז דרך המתך בלילות, אני אסכם את הולכות ומלא. ואז כתוב, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבות. נגיד כי ישר השם צורי ולא... איך אפשר לשמוע על ישות כל החיים? אם אני באמת מאמין של הנער והנערה או הכוחות שיש לי, שהם התנערו עד עכשיו, יש בהם משהו, איזו בשורה, אז האבא והאמא יביאו את ה... את ה... חוסר פוסריות, את ניסיון החיים שלהם. והילדים והנערים והנערות ידעו את החיוניות ואת החיות. ביחד יהיה פה ניסיון של ההורים. ומצד שני, הסיג של זה זה השחיקה והחוסר אמון לפעמים ביכולת של שלנו. ולעומת זאת, הבנים והבנות, הצעירים והצעירות, יביאו את השטיינים, את הנשמת, כן, את הבהרה, את ההתחדשות, שהסיג שלה, הבעייתיות שלה, זו הבוסריות. אז הניסיון עם כוח החיים, והשאיר לבבות הבנים, ולב בנים לבותם, מספר הבנים, תבנה לי רצון שבעזרת השם, כל אחד מאיתנו נזכיר את אנשים שמכילים את היו אמן, אנשי אמונה, ולא כתבי אמונה וכן לרצון, מה אמונה.